אהלן, כאן גיא קצוביץ' בהודעה מיוחדת. בשנתיים האחרונות הקמנו 5 סדרות בנושאים שונים שמעניינות יזמים ויזמות בתחילת הדרך. ממחירות דרך כאבי גדילה, ממוצר דרך עבודה עם מנהלי חדשנות בארגונים ופודקאסט מיוחד על אקלים. בראשון במאי הקרוב הסדרות יוצאות לעצמאות. אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרי כל סדרה או סדרה בערוץ נפרד שמופיע בדסקריפשן של הפודקאסט שלי ושל כל הסדרות האחרות. שימו לב שוב, החל מהראשון במאי, הסדרות לא יופיעו יותר בפיד המרכזי של הסדרה שלי. אז אם אהבתן ואהבתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי נעמה, אדיר, דוד, אור ורומי, ואוריאל ושני. שתהיה האזנה נעימה, ותודה למנהלות ומנהלי הסדרות.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק של השבוע משודר במסגרת שיתוף פעולה מיוחד שלנו בפודקאסט עם רשות החדשנות יחד עם הארגון החברתי וויז. הפרק הוא חלק מסדרת מובילי חדשנות. במסגרתם מובילי החדשנות והכלכלה בישראל משוחחים עם נציגי רשות החדשנות הישראלית. והפעם, בואו לשמוע לאן עוד יכול לפרוץ ההייטק הישראלי, והאם הגליל הוא המקום הבא. בשיחה בין הראל מרגלית, יזם ומשקיע בינלאומי ומאדריכלי אומת הסטארט-אפ, יחד עם דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות. שתהיה האזנה נעימה.
ערב טוב לכולם. אנחנו מאוד שמחים להיות בקריית שמונה. שלום לאנשים שיושבים פה בבר, ושלום גם למי שלא כבר, לא היה לו מקום בבר ויושב בחומוס, בחומוס נוגה. אנחנו שמחים מאוד לראות כזאת תענות יפה של הקהל פה. ובאנו הערב לדבר על חדשנות בכלל ועל חדשנות באזור הזה, ולכבוד לי ולעונג לי שהראל איתנו פה היום. הראל, בטח כולכם יודעים, איש רב פעלים, יזם, משקיע, גם עסקי, גם חברתי, עשה דברים גדולים ויפים. וחבר'ה, התכבדנו לפני, מתי חזרת מבחריין?
מוצאי שבת.
נו, אז בפגישה הראשונה אחרי, זה אנחנו פה בקריית שמונה, אז...
החלטנו להביא לפה את פורמולה אחת.
אז בוא, תספר קצת, מה עשית בבחריין, איך היה, המלך נחמד, מה...
אז תראו, האמת, בחריין, אומרים לך, דובאי, אבו דאבי, האמירויות, אז פחות או יותר הבנת כבר איפה זה, ואומרים בחריין, אתה אומר, מה? איפה? מה? ואתה צריך להבין איך עובדות הנסיכויות. אבל מה שמסתבר, בחריין זה מקום קטן, אי קטן, אבל יש לו גשר לסעודיה, כאילו גשר שאתה יכול לנסוע, ומסתבר שבחריין זה כמו שער לסעודיה. אז אתה בא לשם, ואתה נפגש עם האנשים, אבל אתה גם נפגש עם הרבה סעודים, בשקט, בזה. ומה שבעצם קרה זה שהם היו במרגלית סטארט-אפ סיטי בירושלים הפעם, והם אמרו, אני לא יודע, הם ריחלו, לפעמים צריך לרחל בצורה טובה, ואז הם אמרו, קיבלנו הזמנה, ואמרו, תשמע, אנחנו רוצים שתקים מרגלית סטארט-אפ, מין מרכז חדשנות כזה, או כמו בגליל, או כמו באר שבע, או כמו בניו יורק. אתם כבר עוזרים לי בשיווק הבינלאומי. אז אמרנו, אוקיי, כאילו, למה מה אתם עושים בבחריין? אמרו, תשמע, תבוא. ואמרתי לפנינה, אני פנינה פה ושמרית, שארגנה את הביקור, ואז אמרתי, טוב, בסדר, תהיו נימוסיים, זה יעבור, כאילו יש הרבה מדינות שרוצות שנבוא. אבל בסופו של דבר הם היו סופר תותחים, ואז שר האוצר, שהוא ממשפחת המלוכה, זה שר האוצר עם פנקס צ'קים, הזמין אותי, ואז...
ובלי הרבה בירוקרטיה ויועצים משפטיים.
ממש. ואז הצמרת העסקית, קרנות הפנסיה, מסתבר שזו מדינה סופר רצינית, הם סופר מצליחים שם, והם צנועים. אז הם גם מצליחים וגם צנועים, אז הם גם, הם מאוד, אנשים שמאוד הצליחו, אבל הם מדברים איתך ורוצים לשמוע מה אתה עשית. ואז אני חושב שאחד מהדברים הכי מרגשים, זה היה הפגישה עם היזמים. וישבנו איזה ערב ועשינו בריינסטורמים בשבוע שעבר עם פנינה, והאמת היא רוב היזמים היו יזמיות. והם כאילו עם לבוש מסורתי, אבל הם שולטות במדינה, כאילו, אתה בא לבנק המרכזי, זה בחורה צעירה, עושה טרנזקציות שלא עושים בשום מקום בעולם, בקיצור, מדהים, ואז בעצם הם ביקשו, שהם אמרו, תראו, אתם, אנחנו יודעים שהלכתם לאמירויות, כמקום ראשון, אבל אנחנו רוצים שתעבדו איתנו, ובואו תגידו לנו, מה ההייטק הישראלי ובחרן יכולים לעשות ביחד. ואמרתי, אוקיי, תגידו מה אתם עושים, אז נראה מה אפשר לעשות, כאילו בואו נכיר. ומסתבר שבחרן היא מין בירה בינלאומית של פינטק, הם מאוד מאוד טובים בפינטק, טרנזקציות פיננסיות, ויש להם ריכוז אדיר של בנקים, והם דיברו על פינטק, ואמרתי, אוקיי, אוקיי, יש לי הצעה בשבילכם. אתם אחלה מדינה, אבל לישראלים שהם ישימו לב, אתם צריכים לדבר על משהו חדש. והדבר החדש זה סעודיה. סעודיה הולכת להיות הפרק הבא המדיני של מדינת ישראל באזור. אבל הפוליטיקאים אצלנו הם איטיים, אני יודע כי הייתי אחד כזה. ומי שיותר מהר זה היזמים. אז בואו שהיזמים יקימו את מה שהפוליטיקאים יגיעו אחר כך. ובואו נקים את הפינטק טריינגל. בחרן, ריאד, תל אביב, ירושלים, כמובן, הגליל והכל. וזה כרגע הרעיון. אז בעצם אני חושב שמה שאנחנו חושבים לעשות, קודם כל זה מדהים לראות איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה כגשר דיפלומטי. אז אני חושב שאנחנו ניכנס לתהליך של שיחות ש... בלי לדעת, אתה תהיה חלק מרכזי בזה, כי רשות החדשנות, וכדי לראות איך אפשר לעשות שיתוף פעולה גדול, ויש על מה לדבר.
אני מסכים איתך, החדשנות הישראלית הפכה להיות כלי דיפלומטי מהמדרגה הראשונה. אני הגעתי רק שנה שעברה לרשות, אבל סיפרו לי שב-2019, לפני פרוץ הקורונה, הגיעו בשנה אחת 600 משלחות דיפלומטיות למשרדי הרשות בירושלים. תחשוב על הקצב, כמה יש 230 ימי עבודה בשנה. 600 משלחות, הבדיחה הייתה שלוקחים כל משלחת דיפלומטית ליד ושם ולרשות החדשנות, זה שני הנכסים של מדינת ישראל, החדשנות. אז כן, אני מסכים איתך, זה בהחלט זה, ואגב אנחנו רואים בשבועות האחרונים התעוררות מחדש של כל הביקורים האלה. אז בוא נדבר קצת על חדשנות באופן כללי. שנת 21 סיימנו את השנה מדהימה, כמעט 30 מיליארד דולר גיוסים לחברות הייטק, יצוא ההייטק הישראלי חצה בפעם הראשונה את ה-50% מכלל היצוא הישראלי, כמעט מעל 50 מיליארד דולר, כמעט 80 יוניקורנים שפועלים בארץ, המון חברות שהגיעו כבר לשלב של הנפקה ציבורית ובשלב הצמיחה המהירה. היה נראה שאנחנו בדרכנו לכבוש את העולם, ואז הגיעו הירידות של כל החברות שנסחרות בנסדק. מה דעתך על זה? אתה חושב שזהו, הבועה מתחילה להתפוגג, או שזה משהו זמני, או איך אתה מסתכל על זה?
אז קודם כל צריך להגיד, אנחנו גם כן ב-JVP, אנחנו גם כן בחברות שלנו גייסנו משהו כמו איזה 1.5 מיליארד, אז באמת יש גיוסים מאוד גדולים בארץ, ניו יורק, הגליל, חיפה, תל אביב אפילו, ואני חושב שקודם כל העולם עובר משבר, מצד אחד יש דיגיטיזציה מאוד גדולה של עולם האנטרפרייז, והרבה מאוד מהשירותים עוברים לרמה הממוחשבת, ולכן הרבה מאוד, בניגוד לדוט-קום, שהיו חברות שבשנת 2000 שהכל התרסק, אני חושב שהרבה מאוד מהחברות של היום הן חברות עם מודל עסקי אמיתי. אבל הרבה מאוד מהכלכלה לא עמדה על רגליים מספיק חזקות. הקורונה בסופו של דבר עשתה דברים מאוד קשים לערים. אתה רואה, לוקח עיר כמו סן פרנסיסקו, חצי מהעיר ריקה, הרבה מאוד מהמנהיגות הפוליטית והעסקית לא מבינים את האחריות שלהם להחזיר ולתת מענה לצעירים בערים הגדולות. אתם רואים הרבה מאוד אנשים עשירים שיוצאים מחוץ לעיר, לבית שלהם בכפר, ונורא מבסוטים מעצמם, ועושים הכל מזום, ובאים, ו... How are you? Yes, I'm in the Hamptons, yes, yes. Napa Valley, yes, yes. אבל העיר שלהם מתמוטטת. ואני חושב שהמנהיגות הבינלאומית הייתה מאוד חלשה. לא היה מנהיגות בינלאומית מספיק חזקה, שעבדה בין ארצות הברית, אירופה, אסיה, להחזיר את העולם למסלול, בשיתוף עם המנהיגות העסקית, והרבה מאוד מהחברה הצעירים והמנהיגות החברתית, ולכן ראינו מה שנקרא The Great Resignation. A Great Resignation של הדור הצעיר בארצות הברית ובמקומות אחרים, זה אומר לאנשים, נמאס לנו מכם. ונמאס לנו מכם לא בגלל שאתם לא משלמים לנו אולי מספיק כסף, אלא בגלל שהמרקם הערכי בין העשייה העסקית לבין הקהילה והעשייה החברתית נשבר. אז אלה שהיה להם הרבה כסף, הם הלכו לבתים הגדולים שלהם בכפר, וואלה יופי, אבל האופה או הבר או המנקה או האנשים שנשארו בעיר, הרבה מהם נשארו בלי תשומת לב. והכלכלה העולמית בעניין הזה צריכה לעשות איזשהו סוג של תיקון. ישראל צריכה להמשיך קדימה. חברות אמיתיות עם revenues, עם הכנסות, עם רווח, עם התרחבות, עם למידה מהטעויות שעשינו, ולבנות ארגונים בינלאומיים רציניים בארצות הברית, באירופה, יחד עם החברה הישראלית. אז אני מאמין שהרבה מאוד מהחברות הישראליות יצליחו. ישראל חייבת להיות בינלאומית, היא חייבת לפתוח קשרים גם פה באזור, גם באסיה, גם באירופה, גם בארצות הברית. ולא כל החברות יצליחו, אבל אני חושב שאלה שיתמידו, תזכרו, המנהיגות של ישראל בעולם הטכנולוגי לא באה מזמן הגאות, היא באה בזמן השפל. אחרי 2000 או 2001, כשהיה נסיגה בכל העולם, כשישבת על הירח והסתכלת על כדור הארץ בטלסקופ, ראית שני אזורים בעולם שהמשיכו לפתח חברות ולעבוד. ארצות הברית, West Coast, East Coast, וישראל. אירופה נכנסה לתרדמת, והרבה מאוד אזורים אחרים, ולכן אני חושב שדווקא בזמן משבר, זה הזמן שלנו לעשות את הצעדים קדימה, ומה שקורה פה בגליל, זה בדיוק הפעילות, שבזמן משבר, אתה יכול לעשות פעילות גדולה, ולתפוס בולטות.
אני מסכים איתך, אני חושב שגם השתנה משהו מאוד יסודי בהייטק הישראלי, אנחנו רואים בשנים האחרונות, גם יזמים עם אורך נשימה וגם משקיעים עם אורך נשימה שלא מחפשים את האקזיט המהיר ובאמת רוצים לגדל פה חברות גדולות שמובילות בתחומן בעולם ומה שהשנתיים האחרונות אפשרו להם זה לגייס המון כסף אם עכשיו נגיד תהיה איזושהי תקופה שיהיה יותר קשה לגייס כסף לא סוף העולם כי הם גייסו כבר הרבה כסף והם יכולות לשרוד את התקופה הזאת ואני חושב שזה ממש שינוי דרמטי להייטק, מזה שפונקציית המטרה של היזמים והמשקיעים הייתה לייצר חברות שמוכיחות את המוצר שלהם, את המודל העסקי, ומיד נמכרות לאיזה חברה רב-לאומית, בדרך כלל מארצות הברית, אנחנו נראה פה עשרות ואולי אפילו מאות חברות גדולות, שהמנכ״ל שלהם פה, ההנהלה שלהם פה, יש להם פה לא רק מרכז פיתוח, אלא גם שיווק ומחירות וייצור ואת כל שאר המקצועות, ואני חושב שזה יכול להיות מפתח אדיר לכלכלה הישראלית. זה קשה לדמיין אפילו איך הכלכלה תראה במצב כזה.
נכון, אבל אנחנו גם כן צריכים לזכור את מה שאמרנו לעולם. אי אפשר שההייטק הישראלי כולו יעמוד על רגל אחת בתל אביב.
לגמרי.
וחייבים להכניס עוד אזורים בארץ, עוד אוכלוסיות, שיש להם המון יכולת, המון רצון, ואני חושב שזה הזמן להבין גם, בעיקר אנשים שהצליחו, ואיך אומרים, נתנו להם את המזל שלהם, שההייטק והכלכלה זה גם מנוע לשינוי חברתי, ולא רק להצלחה כלכלית. ובסופו של דבר, לא לבוא מתוך פטרונאז' מה שאפשר לעשות בגליל, אפשר לעשות דברים גדולים שאי אפשר לעשות בתל אביב.
נכון.
ומה שאפשר לעשות בדרום, והדרום היום עבר על כולנו טראומה די רצינית על מה שקורה שם, של טיפול לא נכון ברמה החברתית, וזה כמו סיר לחץ, וזה מאוד מסוכן. אבל גם הדרום וגם הצפון, וגם האוכלוסייה הערבית, וגם אצלנו בירושלים, האוכלוסייה החרדית, היום חלק גדול מהבשורה זה דווקא חיבור חברתי, דרך הטכנולוגיה ודרך הכלכלה, אנחנו רואים נשים חרדיות נכנסות למעגל חברות, אנחנו רואים את הגברים מקנים וגם רוצים. אנחנו רואים אוכלוסייה ערבית שעברה מ...
הם לא מקנים מספיק, אבל עדיין.
לאט לאט, לאט לאט. הם צריכים גם כן פרק חדש. אנחנו רואים אוכלוסייה ערבית צעירה שנכנסת ונהפכת לחלק, חצי מהצוות הרפואי בבתי החולים, ובעוד 3 שנים הם יהיו חלק גדול גם מהעולם הכלכלי הטכנולוגי. אנחנו צריכים לחבק את זה, לאפשר את זה, ובעיקר אנחנו רואים הרבה מאוד צעירים בכל הארץ, שלא רוצים דווקא לעבור לתל אביב או לניו יורק כדי להצליח, אלא רוצים להצליח במקום שמהם הם באים, ואני חושב שהם יכולים, אם אנחנו נעבוד נכון, ואתה יותר משני שרים בכירים, כי רשות החדשנות היום יושבת על הסקטור הכי יצירתי ותורם ושמזניק את הכלכלה הישראלית קדימה, ויש לך אחריות גדולה, דרור.
תודה, אראל. אני רוצה רגע, אני מאוד מסכים לדברים שאמרת, אני חושב שיש פה מילת מפתח שאפשר לדבר עליה, שזה גיוון. ואפשר לדבר על גיוון בשלושה ממדים אפילו של ההייטק הישראלי. אחד זה באמת לצאת מהמרכז לאזורים נוספים בארץ שיש להם יתרונות של המרכז אין. זה סוג אחד של גיוון. סוג שני של גיוון זה אוכלוסיות שהזכרת. חרדים, ערבים, והשתתפות מלאה גם של אוכלוסיות בפריפריה באופן כללי. והגיוון השלישי, שהוא אולי אחד החשובים, זה הגיוון בתחומים, בסקטורים.
נכון.
כלומר, עשינו, ממש עכשיו סיימנו ניתוח של אותם 30 מיליארד דולר שזרמו להייטק הישראלי בשנת 21. אתה רואה ש-80% מהם זרמו לסייבר, לפינטק, לתוכנות ארגוניות, שזה מעולה. אנחנו שמחים לראות את הדבר הזה, אבל רק 20% מהכסף הלך לסקטורים חדשים, כמו אגרוטק ופודטק ואנרגיה ובריאות, סליחה, בריאות וכולי. ואנחנו, אני חושב שהעבודה שלנו ביחד, זה לראות שגם הסקטורים האלה, בעוד כמה שנים, יגייסו כמו שהיום מגייס הסייבר והפינטק. וזה המקומות שבאמת הרשות החדשנות, אלו המקומות שרשות החדשנות מחפשת להשקיע בהם. אנחנו לא נשקיע במקומות של סטארט-אפ של סייבר, כי בשביל זה יש מספיק משקיעים במדינת ישראל. אנחנו מחפשים את המקומות שהם עם הסיכון היותר גבוה, עם ה-time to market היותר ארוך, עם שווקים שעדיין לא עברו שיבוש טכנולוגי, אלא מתחילים את הדרך הזאת, ושם אנחנו נשים את הכספים של המדינה. עכשיו, אם מדברים על disruption טכנולוגי, אז כמובן צריך לדבר על הבעיה, או לא בעיה, תכף נדבר על זה, של הירידה החדה בכמות הסטארט-אפים שנפתחים בישראל. אם אנחנו רוצים גיוון, אנחנו צריכים חברות חדשות במקומות חדשים. מסי של בערך 1,400 חברות חדשות שנפתחו בשנת 2014, בשנת 2020 נפתחו פחות מ-500, זאת אומרת ירידה ממש דרמטית, ויש ויכוח שלם שאפשר לפתוח פה אם זה טוב, אם זה רע, למה זה טוב, למה זה רע, עניין אותי מאוד לשמוע את דעתך על זה.
אני חושב שכדי להבין את ההתפתחות של ההייטק, קודם כל אני נורא מסכים איתך על הנושאים החדשים. אחרי הקורונה, העולם זקוק לכמה דברים גדולים שישראל יכולה לשחק פה תפקיד מרכזי. אחד, זה רפואה. כל העניין הרפואי, אי אפשר להגיע רק לבתי חולים גדולים. מי כמו הגליל יודע את זה, נכון? אפילו חדר מיון אין פה. חייבים להניע את התהליך של רפואה קהילתית, דיאגנוסטיקה מהבית, מעקב אחרי חולים מהבית, ואין דבר יותר חשוב היום מהחיבור בין רפואה וטכנולוגיה, וזה נושא ענק. אנחנו עושים את זה בחיפה, יחד איתכם גם, יש לנו פעילות משותפת יחד עם אינווידיה ועוד כמה שחקנים, אבל זה נושא אחד גדול. זה נושא גדול שישראל לא תמיד יודעת לדחוף אותו ברמה העסקית, היא יודעת לפתח אותו ברמה הטכנולוגית, ולא תמיד יש את החיבור לביזנס.
אני אגיד אפילו יותר מזה, אני חושב שלמרות שזרם המון כסף לאזורים האלה, זה עדיין לא הביא את התוצאות שהיינו מצפים לראות.
נכון, אבל דרור, תראה, אנחנו צריכים להבין שמערכת הבריאות האמריקאית היא כל כך מסובכת, ואם אתה לא מבין אותה, זה לא משנה איזה ממציא טוב אתה בארץ, ולכן אולי אנחנו צריכים לעבוד על איזשהו חיבור בין איזושהי חממה פה, או איזשהו אקסלרטור פה, יחד עם איזשהו אקסלרטור בניו יורק, או במקום אחר, כדי שיהיו לך בתוך התהליך גם אנשים שיודעים, מבינים את השוק ואיך שהוא מתנהג, ולא רק את ההמצאה הבאה. דבר השני זה מזון. מזון וחקלאות. אי אפשר להמשיך לעשות חקלאות כמו שהעולם עושה, למה כדור הארץ לא יחזיק. ואי אפשר להמשיך לאכול חלבון מ-50 מיליארד פרות שאנחנו שוחטים בשנה, זה לא עובד. ופה אני חושב שהדבר הזה תפס, ודווקא הגליל, יחד עם כולנו שעשינו פה את העבודה, הנושא של פודטק נכנס לתודעה, נכון? עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? ואתם צריכים לעזור לנו בזה.
רק תגיד מה.
אתם צריכים לעזור לנו בזה. אתם צריכים להבין שכרגע הגליל זה המקום שבו מדינת ישראל מסתכלת על נושא חדש, and we can make a difference. עכשיו, כל הפעילות שאנחנו עושים, כרגע מה שצריך בנוסף לפעילות החברתית הנהדרת ולכל הדברים שכולם שמורבים פה עושים, זה פעילות עסקית. ואני מחפש מהממשלה שתיתן כמה סוגי עזרה. אחד, כל הנושא של economic development, וזה מה שראיתי בבחרן. ארגון שיודע לעשות פיתוח כלכלי אזורי. אני היום יש לי בעיה, כי אנחנו עושים את זה הרבה בעצמנו, נמצאים פה ניסן ואור, והחבר'ה שנמצאים פה בתוך ה... ואנחנו עושים את זה בעצמנו. הם מביאים לפה חברות. אני רוצה עזרה שבין הגליל העליון ובין קריית שמונה ובין היישובים באזור פה, יהיה פה ארגון שיודע להגיע לכל חברת מזון וכל חברת אגריק של חקלאות בעולם כדי שיגיעו הנה. זה דבר אחד, כי כדי שנצליח פה צריך את המחקר, ותכף נדבר על אוניברסיטה, את הסטארט-אפים, את החברות הבינוניות ואת הרב-לאומיות, ביחד. וגם אם הממשלה נותנת לנו תמריצים, אנחנו חייבים להביא את ההשקעות. כדי לקבל תמריץ, אתה צריך להביא השקעה, והממשלה תיתן לך תמריץ. וזה הרגע. זה הרגע היום לעשות דברים עסקיים, ואנחנו צריכים את הדחיפה שלכם קצת יותר. היום אנחנו עושים, נגיד, במרגלית סטארט-אפ סיטי, הרבה מאוד מהפעילות, לא העסקית של JVP, אלא הפעילות החברתית של ההשקעה, צריך להבין שחלק גדול מהחברות שמשקיעים בהם בשלב א', הם לאו דווקא חברות נורא מצליחות ברמה העסקית. יש הרבה מאוד השקעה חברתית בסטארט-אפים, שלפעמים סטודנטים או חבר'ה צעירים שעושים את הסטארט-אפ שלהם פעם ראשונה, שלפעמים זה מצליח, אבל לרוב הפעמים זה לא מצליח, וזה בסדר שזה לא מצליח, כי ככה זה עובד.
ככה לומדים.
כן, ופה אנחנו צריכים עזרה. אחד, שתיים, יש פה את החממה הטכנולוגית שתנובה זכתה בה.
קשה.
זה טוב. כמי שפועל פה ברמה החברתית, נהדר. נהדר שתנובה נכנסה לפה, נהדר שחברות נכנסות לפה. כל חברה בינלאומית או מקומית שתיכנס לפה בגדול, אני רואה בזה הצלחה. כי אני לא לובש את הכובע של JVP, אני לובש את הכובע של מרגלית סטארט-אפ סיטי קומיוניטי, ואנחנו רוצים שהם יצליחו. אבל צריך פה, אם הכלי הזה מתחיל לעבוד, צריך להגדיל אותו.
אז בעצם האזור הזה הוא דוגמה מצוינת לפיתוח כלכלי, כי יש פה תמה, פוטק, יש פה גם אקדמיה, יש בו את תל חי, יש פה את מכון מיגל, יש את החממה של רשות החדשנות שיש בה את השותפים תנובה וטמפו, יש את הפעילות הנהדרת שאתם עושים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שקורים ביחד.
איפה אנחנו יכולים לדחוף את דרור, אולי אנחנו יכולים...
שנייה, כן, אז אני רואה, אז בעצם, אז קודם כל, אני חושב שהתפתח פה משהו מאוד יפה, יש פה התחלה של אקוסיסטם, הייתי אומר, זה עדיין לא איפה שצריך להיות.
ותראה איזה אנשים יש.
לגמרי. ואנחנו לא, יותר מזה, אני חושב שלא אתה, לא אתה ולא אני לא נשקוט עד שבאמת יהיה פה אקוסיסטם תוסס. אז מה אתה חושב שהשלב הבא? מה צריך לעשות שיקרה? מה עוד צריך לעשות
כדי שיקרה? דבר אחד שלא קשור במישרים אליך או אליי.
זה לא שאלה עליי או לא עליי, זה שאלה כללית.
אבל בוא ננסה להשפיע. תראה, היו פעמיים החלטות ממשלה על הקמת אוניברסיטה בגליל, נכון? היו. להקים אוניברסיטה סביב תל חי, זה להעביר, יש פה נניח 5,000-6,000 סטודנטים, להעביר את זה לרמה של 20,000 סטודנטים בחמש שנים. זה השקעה של מיליארד שקל של המדינה, כי זה מה שצריך בתקצוב לאוניברסיטה. מיליארד שקל של המדינה, השקעה באוניברסיטה, יביאו לפה 100 מיליארד מהסקטור הפרטי. תזכור מה שאני אומר לך. אם יקום עכשיו אוניברסיטה בגליל, והסקטור הפרטי יקבל סימן, מיליארד שקל מהמדינה, ממנף 100 מיליארד מהסקטור הפרטי. עכשיו, אני, קשה לי להגיד כמה הדבר הזה חשוב. יש פה אנשים מתים על תל חי, אנשים מתים פה על האזור, באמת, כאילו, חבר'ה צעירים באים הנה, הבת שלי למדה פה, עדן, אפילו לא גמרה בגרות, באה, עשתה פה את הבגרות קודם, והיום היא בזכותה אני פה. אבל כל כך הרבה חבר'ה צעירים מתים על המקום הזה, זה המקום מדהים. בואו ניתן להם, למדינה יש את הכלי, אין הרי אף אוניברסיטה בגליל, למדינה יש את הכלי לתת עזרה. התמורה שהדבר הזה ייתן לאזור, ואני יודע שזה לא בתחום אחריותך, וזה לא בתחום אחריותי, אבל אני רק רוצה שאנחנו נתחיל...
זה רק מקל לנו, אנחנו יכולים להסכים.
בדיוק. לא, אז, אבל אני רוצה להגיד כמה זה קשור, כי בסוף הסטארט-אפים, שאתה ואני רוצים שיקימו, הם תלויים במוסד האקדמי, התוסס, ובעובדה שחבר'ה צעירים לומדים פה את הדברים הכי מתקדמים, ויש פה גם את מיגל, זה הופך את זה למשהו שהוא מדהים. וזה יכול להיות התשתית שעליה יקימו עוד הרבה מאוד סטארט-אפים. ואני חושב שזה דבר אחד שאפשר לעשות. הדבר השני, יש לנו המון חברות שגייסו המון כסף בשנים האחרונות, נגיד גייסו 100 מיליון, 50 מיליון, והם הלכו לאוקראינה לפתח את המוצר הבא, או לכל מקום שנתנו להם מהנדסים, נגיד ברמת הייטק שהיא רמה התחלתית.
כן.
אני מת על השיר הזה. אם אנחנו היום נעבוד ביחד, כדי לתת אינסנטיב לחברה שרוצה לפתח את המוצר הבא שלה, במקום באוקראינה, בגליל, נגיד שזה 10 אנשי תוכנה, זה יהיה מדהים. כי בבת אחת אנחנו נוכל, הרי אחרי הקורונה, הרבה מאוד אנשים רוצים אווירה אולי קצת יותר כפרית, חוץ ממרכז העיר. אז אם אנחנו היינו יכולים לעודד
את זה... אבל למה הם לא באים?
כי זה מסובך למצוא אנשים בריל טיים, וכי לא כולם יודעים שיש את התוכנית הזאת.
תראה, אני רוצה לחלוק איתך ניסיון שהיה לנו בבאר שבע, שעד היום יש עליו בתוך הרשות ויכוח. היה לנו תקופה שהפעלנו מסלול שבו תמרצנו חברות הייטק מהמרכז לפתוח שלוחת פיתוח בבאר שבע, וממש שילמנו חלק מהשכר, לצורך העניין.
18.
לא, זה מסלול אחר, לא חשוב. לא, לא, זה מסלול של משרד הכלכלה, לא חשוב, לא ניכנס לפרטים הבירוקרטיים. במשך השלוש שנים הראשונות, סיפסדנו חלק מהשכר. ובאמת זה משך כמה חברות, אבל בסוף בסוף זה הגיע לכמה מאוד בודדות של אנשים, זה לא היה הצלחה, 4 חברות עשו, השתמשו במסלול הזה, הוא היה מאוד יקר. אחרי שהפסקנו לסבסד, הם חלקן אפילו הקטינו את זה, אז זה כאילו הנגטיב סייד, הפוזיטיב סייד, שמפה לשם כן התפתח פארק תעשיית הייטק בבאר שבע של בערך 3,000 מועסקים. אז אפשר להתווכח אם זה היה מוצלח או לא מוצלח, אבל לפחות בעיניים הפנימיות שלנו, לסבסד מעסיק לבוא לפה, זה לא היה דבר מוצלח. ואנחנו, האמת, אנחנו עכשיו מתחבטים בשאלה, כמו שאתה אומר, יש מחסור אדיר בכוח אדם בארץ, ויש הרבה מאוד כוח אדם בפריפריה, ולמרות זאת אנחנו לא רואים תנועה של חברות שפותחות פה שלוחות, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה צריך לעשות?
אני חושב שביחד, ואני יודע שניסן וריקי, שהיא ה-Chief People Officer שלנו, עובדים על זה ביחד, לפעמים כשאתה הולך בדרך חדשה, אתה מכיר את הפינגווינים, שהם עומדים שם ולא קופצים למים הרבה מאוד זמן, זה הבני אדם. פינגווינים. אנחנו צריכים לפתח את הדרך, את פריצת הדרך, ולהבין איך היא עובדת, להיות הפינגווינים הראשונים, נחשון
בין הראשונים שקופצים.
כן. לא, ואני חושב שאחד מהדברים שצריכים ללמוד, צריכה להיות אווירה. יש פה עכשיו אווירה.
כן, יש אווירה.
כשיש אווירה, אז זה עוזר, ומה שאנחנו למדים זה שצריך את הצ'מפיון, זה לא רק האנשים עצמם, יש פה בחומוסייה, בצד שני, יש שם חבר'ה שעושים הכשרה של בית תוכנה חברתי, שהם לוקחים אנשים שהם לאו דווקא אם גמרו את הטכניון, והם מנמדים אותם להיות מתכנתים, בואו נעודד אותם, בואו נעודד גורמים כאלה, ובואו נאתר בתור גליליים את 100 גליליים בארץ שהם היום במקום בכיר בחברות מסוימת, כי אם הם יגייסו את האנשים, הם יצליחו. אתה צריך 5 אנשים, 6 אנשים, 10 אנשים להתחיל איתם. ואם יש לך את הצ'מפיון, אתה תעשה את זה.
בסדר גמור. אני רוצה, דיברנו פה על על האקוסיסטם של הפודטק שמתפתח. אני רוצה לקשור את זה רגע לאתגר הרבה יותר גדול של האנושות. משבר האקלים. הזכרת את הפרות שאנחנו שוחטים כדי לאכול. לפני שאנחנו שוחטים אותן, הן פולטות הרבה גזי חממה. ובדרך לכאן עצרתי בציפורית, היה שם הנחת אבן פינה לאחת החברות שאנחנו השקענו בהן בשלבים הראשונים, חברה שהולכת לייצר מימן כתחליף לדלק, שכמובן הוא פתרון הרבה יותר ירוק. אבל הנושא הזה של האקלים, לא אני חושב, אני חושב שרוב האנשים השפויים חושבים, הוא המשבר או האתגר הכי גדול של האנושות כרגע. ואם אנחנו רואים היום זרם של כמה מיליוני פליטים מאוקראינה, יכול להיות שבעוד 20-30 שנה נראה 10 מיליוני פליטים או 100 מיליוני פליטים שצריכים לעזוב אזורים שנפגעו מהאקלים. וטכנולוגיה זה אחת הדרכים להתמודד עם הבעיה, ומכל מיני מחקרים שאנחנו קוראים, מתברר שהמציאו עד היום רק משהו כמו 30% מהטכנולוגיות שנדרשות כדי לטפל במשבר האקלים. המציאו והתמיעו. המציאו ולא התמיעו עדיין, יש עוד איזה 30%, ועדיין יש 40% שאפילו לא המציאו. ופוטק, אנחנו, זה בעצם אחד הפתרונות. משבר האקלים הוא בעצם נובע גם מהפעילות של ייצור מזון וחקלאות ותחבורה ואנרגיה. יש המון קלאסטרים שמייצרים פליטות גזי חממה, ואם באמת האנושות רוצה להגיע לאפס פליטות בשנת 2050, אנחנו צריכים שכל הקלאסטרים האלה יתחילו לעבוד כדי למנוע את הפליטת גזי חממה. פוטק זה בפירוש אחד הקלאסטרים החשובים. איך אתה רואה את הנושא הזה בישראל, בגליל או בכלל? האם יש לישראל נכסים בעולמות האלה של טכנולוגיית אקלים? ומה אתה חושב שצריך לעשות כדי שישראל תוביל גם את התחום הזה?
שאלה מצוינת. ודרור, אני חושב שלך יכול להיות פה תפקיד הפעם בתחום אחריותך, כי תראה.
לגמרי. איפה אני אספר מה אנחנו עושים, אבל קודם רציתי לשמוע אותך.
אז תראו, היום Climate Tech הוא מאוד צר. מסתכלים על חברות שמביאות אנרגיה חלופית, מסתכלים על סמארט סיטי, מסתכלים על מוביליטי. אלה פחות או יותר 3 התחומים שמסתכלים. בוא, ביחד, נהפוך את Climate Tech למשהו הרבה יותר רחב, כי הוא יכול לגעת בהרבה יותר טכנולוגיות, ואז ישראל תוכל לראות בצורה הרבה יותר רצינית איך היא יכולה לתרום. כמו שאמרת, פודטק ואגרוטק או סמארט אגריקלצ'ר, זה קלאסי. היום חקלאות, שוחטים 50 מיליארד פרות, ופחות או יותר כל החקלאות משרתת את הפרות, מוכלות כמו אני לא יודע מה אלה, אז בסופו של דבר, זה נושא גדול ששייך לקליימטק. אותו דבר, אתה יודע, גם זה דיברתי קצת עם הבחרנים. פינטק? האם העולם היום יודע איך לסחור ב-CO2 emission? כלומר, היום אם נגיד אני יודע לחסוך, אני מוכר לך...
זה זווית שלא חשבתי עליה לפינטק, מעניין.
כן. פינטק וקליימטק יהיו קשורים, כי היום אנחנו צריכים לפתח אסטרטגיות של מסחר בין מדינות וחברות, כדי שתוכל להזדקות כשאתה חוסך CO2 emission. והיום באירופה, הם כבר יש להם מערכות, רק הם לא עושים את זה ברמה העסקית. אנחנו היום, JVP, עוד לא הכרזנו על זה, אבל בוא נגיד, אנחנו פה בין חברים. אנחנו ו-BMW ומיני, יחד עם National Grid, פותחים בניו יורק מרכז Climate Tech בינלאומי, כמו ליד מרכז הסייבר. בואו נעשה משהו בישראל, שהוא Climate Tech הרבה יותר גדול, ואז לכל אחד מאיתנו יהיה את ה... כאילו גם אם אנחנו לא בדיוק באנרגיה חלופית, נוכל לראות, כי הישראלים צריכים לראות איך הם תורמים ל-Climate Tech, דרך כל מיני תחומים נוספים. ואם אתה תעזור ליצור את הפריימוורק, אנחנו נעבוד ביחד, אז פתאום ישראל תוכל לקחת תפקיד מרכזי, ולגייס מדינות אחרות לעשות את זה. גם הנסיך מהולנד, קונסטנטין, אמר לי, מה אתם עושים את זה בניו יורק? בואו תעשו את זה אצלנו. אם אנחנו נעשה פה משהו, ואפשר לעשות את זה או בגליל, נגיד כרמיאל, או של... או במקום אחר, כמו לבוא עם נושא גדול של קליימטק, כאילו, להיכנס לאיזשהו דיאלוג עם מדינות אחרות, אם נצליח לצייר את זה יותר רחב ליזמים, הם ייכנסו וישפיעו, ואני מסכים איתך, הטכנולוגיה הולכת להיות המרכיב בלהציל את כדור הארץ, אין מה לעשות.
אז תכף אני גם אספר איזשהו סוד.
אנחנו עושים סודות בבית.
כן, כן, בדיוק, פה אחרי קצת קוס בירה כבר יוצאים כל הסודות. אני רוצה, אני אעשה חידה גם לפני שאני מגלה את הסוד. עשינו בשנה האחרונה מיפוי של חברות שיש להן השפעה על האקלים, שפועלות בישראל. ואספנו את כל הקלאסטרים, אנרגיה ותחבורה וחקלאות ומזון וכל דבר שפולט גזי חממה. ומתוך כל הקלאסטרים האלה מיינו את החברות שעוזרות למלחמה במשבר האקלים וחברות שלא. למשל, תחבורה חכמה, אז אם אתה חברה שעושה רכב אוטונומי, זה לא קשור לאקלים, לא ספרנו, ואם זה חברה שמסייעת לעבור לרכב חשמלי, אז ספרנו אותה. ספרנו את כל החברות שעושות או mitigation, כלומר עוזרות להאט את המשבר, או עושות adaptation, להכין את האנושות לקראת ההתמודדות עם העלייה בטמפרטורות. זרוק מספר, כמה חברות אתה חושב שיש פועלות בארץ בתחום הזה?
350.
מה? לא, לא, אלה שפועלות לטובת הנושא. מישהו, מה זה? אז אייל, מי רוצה לזרוק מספר? 15. עוד?
750 חברות.
הנה, הראל קרוב, 650 חברות, יפה מאוד. והאמת שאני הייתי מופתע כשראיתי את המחקר הזה, זה מספר מדהים, נכון?
גדול, כן.
אבל ראינו שחסרים דברים, למשל אין קרנות שמתמחות באקלים, ואתה להקים סטארט-אפ בתחום האקלים, זה לא בתחום הסייבר, זה לא תוכנה שאתה תוך שנה כבר הכנסות ועושה כבר את האקזיט, אתה צריך 6-7 שנים כנראה שאתה מגיע ל... אז יש שאלה של מימון ויש שאלה של אתרי הרצה, במדינת ישראל הרגולציה לא בדיוק מזמינה, אתה היית שם, אתה מכיר, לך תקבל אתר הרצאה מחברת חשמל או מחברת מקורות או משהו כזה. קשה מאוד לעשות פה סקייל-אפ, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד חסמים. והסוד שאני רוצה לגלות זה שאנחנו עובדים באמת על תוכנית לאומית כזאת, שתטפל בכל החסמים, תטפל גם בנושא של המימון, גם ב-early stage וגם בצמיחה. תטפל בנושא של הנגשת אתרים. תטפל בנושא של הרגולציה, כלומר תוכנית ממשלתית רחבה וגם עם השקעות מסיביות של ממשלת ישראל, בהיקף של כמה מיליארדי שקלים בשנים הקרובות, אבל כמובן שבלי היזמים והמשקיעים זה לא יכול להצליח, וכאן יש לי שתי שאלות אליך. אחד האתגרים שאנחנו, אחד הדברים שהיינו רוצים מאוד לראות, זה את ה-second timers, את היזמים שכבר הצליחו באזורים המסורתיים של ההייטק, מגיעים לעולמות האלה של האקלים. איך אתה חושב שאפשר לעשות את זה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך אפשר למשוך משקיעים כמוך, להקים קרנות מתמחות, או ללכת לאזורים האלה של האקלים טק?
אוקיי. אז קודם כל נגיד פה בגליל, אוקיי? אז יש לנו צד אחד של הקליימט טק, שהוא לא מדובר בדרך כלל, שזה פוד ואגריקלצ'ר. אז בוא ניקח עוד מימד בגליל, שהוא בא דרך אזור המזון והחקלאות, וניתן עוד דחיפה מאוד גדולה עם הראש של קליימטק, כלומר, חברות שאנחנו חושבים שתורמות או ל-alternate protein, או לחיסכון במים, או להצלה של כימיקלים בריסוס, או לכל מיני דברים כאלה, או לאריזות, בואו ניתן את זה פה, כי כבר יש לנו התחלה במזון וחקלאות, אז אולי נרחיב את זה, כי יש לנו כבר משהו שעובד טוב. זה דבר אחד. דבר שני, תוציאו מכרז, קודם כל הייתי עושה 2-3 סדנאות, אני מתחייב להביא את היזמים שלנו, ואת החברות שלנו, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות משהו שלהראות, קליימטק, כלומר, צריך לחשוב על הסלוגן, אבל כאילו, טכנולוגיות...
אתה כבר בשיווק, אני מבין.
כן, ברור, ככה הראש שלי עובד. ופינטק וקליימטק, כלומר, וגם עוד מחשבה אחת שיש לי, ישראל לא יכולה לעבוד לבד. כלומר, אם אתה עושה את מה שאתה הולך לעשות, זה מדהים, זה חדשני, אבל בוא נקרא לעוד מדינות להצטרף אלינו, ואני יכול כבר לחשוב על כמה, כי אנחנו בשיחות עם דנמרק ועם הולנד, ואלף אירופה מאוד מתקדמת, בחלק מהאופן שבו הם, אתה יכול להזדקות, וברגע שאנחנו, וגם באזור פה, כלומר, ואנחנו יכולים לעבוד עם דובאי, אבו דאבי, בחרן, על הנושא הזה, זה נושא גדול, ואז אפשר גם לקחת תת נושאים בתוך הנושא של קליימט.
אתם רואים, זה יזם, תוך כדי הרעיון הוא כבר חושב, הוא כבר מחבר דברים, וזה יפה.
לא, לא, אז מה שאמרנו להם בסוף בבחרן, אוקיי, if we're going to work together, think about this idea. The Middle East, think again. 10 cities, 10 projects, 10 ideas that will change the way you think about the Middle East. Bahrain, Tel Aviv, Riyadh, Dubai, Abu Dhabi, Jerusalem, Cairo, Casablanca, Tunisia. משהו כזה. אז גם בקליימט,
אהבתי.
לדעתי, אנחנו יכולים לעשות את זה.
כן, כן, בהחלט.
רמאללה, גם רמאללה, גם רמאללה, שכחתי.
טוב, הזכרת קודם את הנושא של המחסור בהון האנושי. אני חושב שזה אחד החסמים אולי המאיימים ביותר היום על ההייטק הישראלי. עוד פעם, קצת מספרים, בשביל הקהל, בסוף 2021 מועסקים בהייטק הישראלי בערך 350 אלף איש. הוא צמח בשנים האחרונות בקצב של 6% בשנה. עכשיו, אם רק ממשיכים את הקו הזה לחמש שנים הקרובות, זה אומר שצריכים עוד איזה 150 אלף איש. צמחנו ב-74 שנים, הגענו ל-350, ועכשיו תוך חמש שנים צריכים עוד 150, כמעט 50% גידול. האוניברסיטאות ממש לא מוציאות את האנשים בקצב הזה. ולכן גם אנשים בורחים לאוקראינה ולעוד הרבה מדינות אחרות. הממשלה עושה מה שהיא עושה, ואני מאמין ומקווה שהיא גם תעשה הרבה יותר, אבל אני דווקא השאלה שלי, מה אתה חושב שהסקטור הפרטי יכול לעשות כדי להתמודד עם הדבר הזה?
אנחנו יכולים, יש מקומות שבהם הממשלה יכולה לעשות הרבה יותר. נגיד כאן, באמת, אני לא רוצה לחזור, אבל אני אחזור. יש לך רעיון טוב, ישעיהו ליבוביץ' היה נותן הרצאה, את אותה הרצאה היית שומע בכל השיעורים. הוא היה מסביר לי איך אלוהים חושב. לא, בהזדמנות...
אני יכול לשאול שאלה על זה, זה דווקא מעניין.
כן, כן, אם אתם רוצים, תשאלו, אבל זה בצד הפילוסופי שלי, אני אסביר לכם איך אלוהים חושב. כלומר, מה הוא אמר על איך של אלוהים חושב. אבל, תראה, בוא נסתכל רגע על מה שקורה פה. יש פה המון אנרגיה, יש פה נושא חדש, יש פה השקעות. זה רק התחלה. כדי להכשיר פה הרבה מאוד אנשים בצפון, שמכל מיני אוכלוסיות, חייבים להגדיל את, את האוניברסיטאות, את המכללות וכו', לא רק את האוניברסיטאות. אז א', אוניברסיטה, זה כבר מעלה לך את זה בהרבה מאוד.
אבל שוב, אוניברסיטה זה 4 שנים, אתה יודע, עד שיגדילו, עד שאנשים יפגרו מהאוניברסיטה, זה לא יפתור לנו את הבעיה. אני מחפש פתרונות מהשוק הפרטי, שזה אז מהר, אמרת, יזמים פועלים יותר מהר מהפוליטיקאים,
נכון? בוא תביא, זה 100,000 אוקראינים, ונסתדר.
אנשים כאן כבר באים.
לא, אבל תביא את החבר'ה הנכונים, כאילו, היום אתה יודע, אתה יכול לעשות עלייה מאוקראינה, להביא איזה רבי שיעזור בגיור, ויאללה, קדימה. לא, אבל, צוחק. לא יודע, אני, האמת, בנושא הזה, אני לא בטוח שאני המומחה שלך, אבל אם יש לך רעיון, או מכללה, או מישהו שמכשיר עובדים וכו', או מסב עובדים, קודם כל אני רוצה להגיד משהו למדעי הרוח. אני למדתי פילוסופיה, ספרות, מתמטיקה. מדעי הרוח הם רלוונטיים.
מאוד.
מאוד. ואם היינו יכולים לבוא למדעי הרוח ומדעי החברה, ולתת איזה קריאת כיוון, זה לא רק מהנדסים. ההייטק הישראלי משווע לאנשים עם כל מיני צדדים בראש שהם מפותחים. אומן מצייר, מספר סיפור, כותב. חסר לנו המון כותבים, אנשים שיודעים להתבטא. יש מלא מהנדסים, אני לא נגד מהנדסים, אני רק אומר, יש מלא אנשים שצריכים, חסר לנו יכולת הביטוי. רופאים, אנשים בתחום הרפואה, בתחום ה... יש המון דיסציפלינות חדשות שההייטק הישראלי זקוק להם. והייתי אומר, בוא נעבוד עם עוד כמה פקולטות חוץ מה...
אני רוצה לחבר למה שאתה אומר עוד משהו. אנחנו חושבים שאחת ההזדמנויות הגדולות להגדיל את ההון האנושי להייטק זה דווקא הביולוגים. יש בעשור האחרון בגרו איזה 25 אלף איש מלימודי ביולוגיה. אגב, רובם בתארים מתקדמים, תואר שני, שלישי, פוסט-דוקטורט וכולי.
מדהים.
כשאתה בודק באיזה רמה הם נכנסו לאוניברסיטאות, זה אותו פסיכומטרי של מדעי המחשב. מבחינת היכולת זה אותה רמה. כשאתה בודק 10 שנים אחרי כמה הם מרוויחים, הם מרוויחים בממוצע 8,000 שקל בחודש פחות ממישהו שלמד מדעי המחשב והנדסה.
מדהים.
זה כאילו נתון אחד. נתון שני, כשאתה מסתכל על מקומות שבהם יכולה לפרוץ חדשנות, אז החיבור הזה בין ביולוגיה לבין הנדסה לבין מחשבים, תחשבו רגע על דברים כמו להדפיס איברים מחוץ לגוף כדי להשתיל אותם אחרי זה. ההדפסה זה מוצר אלקטרוני, זה מדפסת, אבל עם חומרים ביולוגיים. תחשבו על התקנים שהם חלקם אלקטרונים, חלקם ביולוגיים שמתחברים לגוף ומוסיפים לנו כל מיני יכולות. זאת אומרת, הדברים פה יכולים, זה עכשיו יש פה הון אנושי מטורף בביולוגיה. אגב, לתחום הזה אנחנו קוראים ביו-קונברג'נס, שהמשמעות שלו זה קונברג'נס של ביולוגיה עם תחומי מדע אחרים, כדי לייצר פה ענפים חדשים בהייטק. ואגב, זה גם מאוד קשור לפוד-טק, כי זה גם סוג של עבודה עם ביולוגיה וכו'.
רוצה עוד רעיון?
בבקשה.
אוקיי.
אנחנו פה מפליגים עכשיו, לא?
כן, ירושלים, ירושלים. אני יודע שאתם לא חושבים על ירושלים, גם מקום הייטקיסטי וכל זה.
מדיה, מדיה.
אבל תחשבו רגע על אומנות, סרטים וכותבים. The business of arts. תחשבו רגע על הנושא של משחקי מחשב, על מה שעושים עם סרטים, על מה שעושים... כל הטכנולוגיה סביב הנושא של האומנויות והמדיה מקבלת היום בוסט אדיר, וגם בתוך חברות רגילות, אתה חייב היום את הממד היצירתי.
לגמרי.
ואם בצלל בירושלים עוברת למרכז העיר, והבית ספר לקולנוע, ומוסררה שבית ספר לסילום, ומכון הדסה, אז כאילו, זה גם כנושא מאוד מאוד גדול, ו... גם לגליל, יש פה את אור, שהיא מנהלת הקהילה שלנו במרגלית סטארט-אפ סידי, שהיא אומנית, והיא ארגנה פה את כל הערב, וניסן, תרימו את הידיים, ושנגיד לכם תודה. אז גם בגליל היום, כדי שאנחנו נביא הרבה מאוד צעירים, וזה כבר לא קשור להייטק, אבל הנושא של האומנויות, של מוזיקה, של מקום יצירתי, חייב לקבל בוסט מאוד גדול, כי אנשים הם לא סוסים שעובדים וישנים, אנשים שלא מטביעים את החותם היצירתי שלהם במקום שבו הם נמצאים, לא יישארו, ויש פה הזדמנות היום, בגלל מה שקורה פה ברמה העסקית, לעשות פה איזשהו רנסנס יצירתי, ואור תביא לנו את הרעיונות לדברים האומנותיים, אנחנו נעבוד איתך.
אז אם מדברים על הדבר המיוחד שיש פה באוויר במדינת ישראל, פתחתם מרכז מאוד מצליח בניו יורק. אז א', אני בטוח שהקהל ישמח לשמוע על זה קצת, אבל השאלה שיש לי אליך זה, מה אתה חושב שהניו יורקרים צריכים ללמוד מהישראלים, ומה אתה חושב שהישראלים צריכים ללמוד מהניו יורקרים?
אז קודם כל, מה זה אני מת על ניו יורק? כן, אני אוהב את
הגליל. יש פה מישהו שלא, סליחה.
כאילו, אני מת על הגליל, אבל אני גם מת על ניו יורק. אז תראו, קודם כל, כדי להצליח, אתה חייב את הפן הבינלאומי, נכון? זה דרך אגב, אני אעשה רגע שיווק, מרגלית סטארט-אפ סיטי בגליל, יש לך חלון בניו יורק, שולחן. את יכולה לעשות דליברי גם בניו יורק. ו... יש פה מישהי שמנצחת את וולט, היא רק לא אומרת בכל רם. בקיצור, קודם כל זה אחד היתרונות הגדולים שלנו. אנחנו קהילה שהיא מגיעה לעוד מקומות ברמה הבינלאומית. וזה מאוד עוזר לנו. התקשורת הזאת בין ישראלים בישראל, בניו יורק, זה יוצר ערוץ, ואפשר לשווק. ניו יורק צריכה ללמוד מקריית שמונה, להיות רעבה ולהתמקד. כי קריית שמונה היום עושה מהלך, קריית שמונה והגליל העליון עושים מהלך אדיר בתחום של הפודטק. אתם לא מבינים כמה זה גדול. אתם לא מבינים. וזה בידיים שלכם. זה הרגע שלכם. זה גדול. זה יותר גדול ממה שאתם מבינים. וניו יורק היא כזה כללית כזאת. עיר שלא יודעת לפתח את הסטארט-אפים שלה, מאבדת את הצעירים שלה. ועיר צריכה, גם אם עיר מצליחה, היא צריכה להיות רעבה. רעבה להצליח, לחבר, לעשות, לצאת לרחובות, ולא להיות סנובית. מי שסנוב, הוא לא רלוונטי. אני אומר לכם, זה מה שניו יורק צריכה ללמוד מאיתנו. מה שאנחנו צריכים ללמוד בניו יורק, מניו יורק. אנחנו בארץ יודעים לבנות, כל יזם, תן לו עוד כסף, הוא רוצה להמציא עוד מוצר, ולהשקיע בו עוד מוצר. מה האמריקאים יודעים שאנחנו פחות? למכור. כאילו, מגייסים כסף, מה היזם...
אמרו פה מרקטינג, לשווק ולמכור.
נכון, מרקטינג. Sales and marketing. מגייסים עוד כסף, מה היזם הישראלי עושה, רוצה לפתח עוד 5 מוצרים. אח שלי, אבל המוצר שלך כבר מוכר. מה האמריקאי עושה? לקחת עוד sales people ולעשות מרקטינג. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים ללמוד. כדי שחברות ישראליות יהיו חברות גדולות, בינלאומיות, הן צריכות לדעת לבנות את ה-Sales and Marketing Organization, שזה פעילות אופרטיבית, כמו שהן יודעות לבנות את מרכזי הפיתוח. ואם נעשה את זה ביחד, הם רק ראו את פרק א' מאיתנו.
זה יגיע, זה יגיע. אנחנו מדינה צעירה, אתה יודע, לוקח זמן עד שנבנות השכבות של אנשים, אנשי ניהול מנוסים בדברים האלה. טוב, הזמן, אתה לא תאמין, עברו כבר 50 דקות,
וואו.
מה שהתחלנו.
בוא תגיד לנו אתה, אתה עברת מהסקטור הפרטי, היית יזם מצליח, מנהל, איך זה להיות פתאום בתוך הממשלה, דרור, תגיד לנו משהו, תן לנו משהו.
טוב, אבל מצלמים, זה קצת בעיה.
דבר, דבר, חופשי, אף אחד כן, לא, אף אחד לא,
פה בקרב
כולם פה
משפחה.
חברים, וכן.
טוב, אז קודם כל זה מדהים. באמת, כאילו, מזה שאתה בא בעולם, כמו שאתה אומר, הייתי גם בצד ההשקעות, גם ניהלתי חברות גדולות, וגם ארגוני מחירות ושיווק הם מאוד גדולים, אבל כשאתה בתפקיד של מנכ״ל בתעשייה, אתה מאוד ממוקד בשוק שלך, בחברה שלך, ומה הצעדים הבאים, ואיך אתה הולך לנצח בתחרות. ופתאום, ב8-9 חודשים האחרונים שאני ברשות החדשנות, פתאום ככה ראיית מקרו, ומדיניות ממשלה, ו... אתה יכול להפנות מיליארדי שקלים ממקום למקום כדי לייצר אימפקט, רק כדי לתת לכם את סדר הגודל של המספרים, רשות החדשנות משקיעה בשנה בערך 2.5 מיליארד שקל, שזה בעצם קרן ההשקעות הכי גדולה בישראל. וכמו שאמרתי, אנחנו מחפשים את המקומות שבהם השוק הפרטי ממעט להשקיע, או נקרא לזה בהשקעת חסר, לעומת מה שאנחנו חושבים שצריך להיות. אז הראיית המקרו הזאת ואלף העיסוקים של גם פיתוח כלכלי של המדינה וגם אזורים ספציפיים וגם אוכלוסיות, אני אזכיר תוכנית אחת שמאוד קרובה לליבי, זה תוכנית החומש לפיתוח הייטק, תעסוקה ויזמות הייטק בחברה הערבית, הזכרת את החשיבות לחבר אוכלוסיות נוספות לחזון של המדינה, אז מבחינה הזאת זה מדהים, יש אבל גם מחירים לדבר הזה, כמנכ״ל בהייטק אתה בבוקר מתגלח, אז יש לך איזה רעיון טוב, אז פחות או יותר עד 5 בערב הוא כבר עובד בכל העולם, הגעת למשרד, הפעלת את המזרח, ב-3-4 אחרי צהריים אתה כבר מדבר עם אמריקה, והדברים כבר מתחילים לעבוד תוך פחות או יותר אותו יום, כשאתה בממשלה, ככה גיליתי, אתה צריך להשקיע המון המון זמן בלבנות את הקואליציות, כי יש המון גופים, יש רגולציות ויש יועצים משפטיים, ויש הרבה גופים שברגע שאתה מנסה לעשות משהו, חושבים שאתה דורך להם על הטריטוריה שלהם, אבל איך שאומרים, it is what it is, וזה המשחק, ובאתי לנסות לעשות דברים טובים למען המדינה, והחוויה טובה.
אנחנו רק רוצים להגיד לך מהצד, ראינו כמה מנהלים של רשות החדשנות, ההגעה שלך לכל מקום, העובדה שאתה בא להקשיב ולעשות, אנחנו שמחים להלאה שאתה פה בגליל כבר כמה פעמים.
תודה רבה.
ואתה עושה לנו כבוד גדול שבאת אלינו, ואנחנו אומרים לך, למרות שכשאתה מתגלח ועד הערב זה עוד לא עובר, אז לא נראה, אפשר להתגלח כמה פעמים. לך על זה, זה עושה שינוי מאוד גדול.
תודה, תודה. גם קודמי, אני חושב, עשו עבודה מדהימה, 50 שנה שהארגון הזה קיים בכל מיני תצורות, ואני חושב שבאמת יש לו הרבה מניות בהצלחה של ההייטק הישראלי, נכון. מה שפעם נגרע המדען הראשי, ובשנים האחרונות רשות החדשנות, וביחד אני חושב באמת יש שיתוף פעולה מדהים בין המדיניות הממשלתית לבין היזמים והמשקיעים, ועושים פה דברים מדהימים. ואני חייב להגיד שבאופן אישי, כמישהו שנמצא בהייטק 25 שנה, אם היו אומרים לי לפני 25 שנה שאני איפה שאנחנו היום, הייתי אומר אין סיכוי, ועובדה שאנחנו שם, אז בואו נחשוב, בואו נדמיין ביחד איפה נהיה בעוד 25 שנה, גם בקריית שמונה וגם בכלל, ואני חושב שבאמת השמיים הם הגבול, אינם הגבול, ואפשר לעשות דברים גדולים. אז בואו עכשיו ננצל את כמה דקות.
רגע, ניסן, בואו רגע תעלה, תגיד לנו מה קורה פה, מה? דימא שלך, מה קורה?
באמת שאמרתי, ננצל שנייה את הרגע, קודם כל להגיד תודה באמת לרשות החדשנות, על אירוע ראשון בקריית שמונה. אני חושב שזה אבן דרך מאוד חשובה, ושיהפוך למנהג. כל שנה, ולא פחות חשוב, תודה לכל קרן JVP. נמצאים פה הרבה אנשים מ-JVP, אחת מקרנות ההשקעה המובילות של ישראל, שמגיעה לפה כל חודש, ליום שלם בגליל. הם רואים פה חברות, ורואים פה ילדים בבית הספר, ועוזרים לנו לפתח את הדבר הזה. אין עוד VC שעושה דבר כזה באזור פה, אז אמנם אני גם עובד שם, אבל אני כן רוצה להגיד תודה, כי אני קודם כל תושב הגליל. אז תודה לכולם, וכמובן לצוות, לצוות של רשות החדשנות, למיכל ולנועה, היי, ניסן, ולצוות שלנו פה, שרית ביילי, ולאור נדב, ולכל הצוות הגלילי, ולאופק ולעומר, ולדיירים השונים של המקום הזה. אני קשה לי להסביר לך, דרור, עד כמה האימפקט בשנה האחרונה מורגש פה. אין לי ספק שזה גם נובע מהדחיפה, גם של רשות החדשנות וגם של הסקטור הפרטי. אז תודה, ואנחנו מעכשיו הופכים את זה למנהג.
מעולה, תודה ניסן. אני רוצה להגיד, אמרת שאין עוד VC פה באזור שעושה את מה ש-JVP עושה, אני רוצה להחמיא לך הראל, אני חושב שבכל המדינה אין VC שעושה מה שאתם עושים.
סחתן עליך, עשית לי, תצטטו אותו.
כל הכבוד, באמת אני חושב שדיברת קודם על הפינגווינים שקופצים ראשונים ועושים פריצת דרך. אני חושב שזה מה שאתם עושים וכל הכבוד.
תודה רבה, תודה רבה.
אני רוצה לפתוח עכשיו את הבמה לכם. בואו תנצלו את ההזדמנות, תשאלו את הראל, תשאלו אותי שאלות שמעניינות אתכם. כן, אנחנו נחזור על השאלות. כן, בבקשה.
רק תגיד את השם.
אז אני אחזור לשאלה לטובת כל הקהל. ערן שואל, VC היחידי שפועל כרגע באזור זה JVP, מה הדרך למשוך לפה עוד קרנות ועוד אנג'לים כדי שישקיעו במיזמים באזור? הראל, אתה רוצה להתחיל?
קודם כל, אני לא חושב ש... אני יודע שאנחנו פועלים פה בצורה...
הוא רוצה את כל ההשקעות הטובות, הוא לא רוצה שאחר...
לא, 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 אני רק רוצה להגיד, אני לא יודע איך... אבל אנחנו מזמינים את ה-VCs האחרים שמשקיעים בתחומים שהגליל פה חזק בהם, להיכנס איתנו בסיבובים. אני מציע, ואתה עובד במרגלית סטארט-אפ סיטי, אז קח את זה על עצמך, רן, בוא נציע להם אוף-סייט של חצי יום או יום בגליל, לאחד מיישובות השותפים שלהם או אחד מהזה, כדי שיבואו, ואז נדבר איתם גם על חברות ומה שקורה פה, ובואו נציג להם מטרה לכניסה להשקעה אחת בשנה הקרובה פה איתנו בגליל. ואני חושב שאם נעשה את זה, וגם יהיו חמש קרנות שמצטרפות אלינו לאחד מהסיבובים, אז קיבלנו את תשומת הלב, ואחרי שאתה מקבל את תשומת לב ויש הרבה השקעות טובות, אז הם יבואו הלאה.
כן. מה משקיעים מחפשים? השקעות טובות. אז קודם כל תזמו, תקימו חברות טובות והמשקיעים יבואו. והמרכיב השני, כמו שהראל אמר, צריך שיווק. שיווק טוב של האזור, שיווק של ההזדמנות, המשקיעים מעריכים את ההזדמנויות, ואם יהיה פה גם מיזמים טובים להשקיע בהם, וגם פוזישנינג נכון של האזור, אז המשקיעים יזרמו לפה. אתם לא, יהיה לכם יותר מדי בסוף. כן, בבקשה. כן, אז השאלה, אני אחזור על השאלה, אומרת, תזכיר לי את שמך, עוד פעם. עדי, עדי אומרת שהיא יזמת, באיזה תחום? וולט של המרחב הכפרי, מהגדרה יפה מאוד. ובעצם השאלה, קשה מאוד לגייס CTOs, רמות השכר בהייטק עלו מאוד, CTOs הם משאב מאוד במחסור, המשכורות מאוד גבוהות וקשה לך לגייס אנשים. כן. הנה, גם יש הסכמה מאחורה. אני חושב ש-CTO זה רק אחד הסימפטומים, אני חושב שבאמת יש בעיה קשה של הון אנושי, המשכורות מאוד עלו. סטארט-אפים מתקשים להתחרות במרכזי פיתוח שיש בארץ, מתקשים להתחרות בחברות הצמיחה שגייסו הרבה כסף ויכולות לשלם משכורות יפות. ואגב, אם דיברנו קודם על הירידה במספר הסטארט-אפים, יש מצב שזה אחת הסיבות לזה, כן, זה אחת הסיבות לזה כנראה. יש גם עוד סיבות, אבל זה לא הסיבה היחידה. בסוף, אנחנו צריכים להכיר בעובדה, אנחנו פועלים בשוק חופשי, שכר זה פונקציה של היצע וביקוש, ו-CTOs טובים אין הרבה, האקוסיסטם יצטרך למצוא פתרון, זה לא משהו שהממשלה יכולה להכתיב שכר או משהו כזה. אמרת, הזכרת שאת בוטסטראפ, למה? הבנתי.
אבל אני רוצה להגיד משהו, תראי. איך האופן שבו מתחילים חברות, צריך לחשוב עליו. אנחנו עושים חברות משלב הסיד הרבה מאוד שנים, וצריך להבין שהרבה חברות סיד שינו קצת את הראש. כלומר, הקבוצה שאתה מביא והרעיון העסקי שאתה מביא והמומחיות שאתה עסקי בשלב א' היום, הרבה פעמים צריך להיות יותר חזק ממה שהוא היה לפני 5 שנים או 10 שנים. ואז אתה יכול גם הרבה פעמים לגייס יותר כסף בשלב הראשון.
רואים את זה בגיוסים, הגיוסי סיד הם הרבה יותר גדולים מאשר בעבר.
כן. עכשיו, אחד מהדברים שאני אומר ליזמים, אני לא מכיר את הסטארט-אפ שלך, זה מה שפיטר דרוקר אומר למנהלים. A manager does things right. A leader does the right things. יש לך סולם, ויש כמה עצים. ואת יכולה לשים את הסולם, ולעלות בצורה מאוד יעילה על הסולם. אחד מהדברים שיזם כשהוא מתחיל צריך לקבל עצה, זה לא כמה לעלות באופן יעיל על הסולם, אלא לראות אם יש פרי על העץ. כי צריך עצה, את צריכה לגבש לעצמך קבוצה, שנגיד 3-4 אנשים, נגיד זה כמו בורד של חברה, ולהתייעץ על הכל. למה? כי את יזמת. יש לך עכשיו 3-4-5 שנים שאת רוצה לעשות את המיזם שלך. איזה מיזם אתה עשי, ועם איזה אנשים אחרים, מאוד 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 חשוב, בלי קשר לכישרון שלך. אם את תצליחי, או לא. ולכן, ויכול להיות שיש לך מטרה עסקית גדולה, אולי יש לך מטרה חברתית. זה לא משנה מה בדיוק המטרה שלך. נגיד, את יכולה להיות יזמת שרוצה להביא חינוך לבתי הספר, ולא חושבת שתרוויחי מזה כסף. אבל גם יזם חברתי צריך אנשים להתייעץ איתו. ואנחנו כולנו, אני רק אומר את זה לכל מי שנמצא בחברות, אנחנו משקיעים הרבה יותר זמן בחיינו לנסות לעשות דברים באופן יעיל, והרבה פחות זמן לשאול את עצמנו מה בעצם אנחנו רוצים לעשות. ולא יודע למה הגעתי למניו לעצות בחיים, אבל אני רוצה להגיד לכולכם, כל אחד מכם חייב לעצמו, בכל שלב שאתם נמצאים בחיים, לעצור, לראות מה אתם עושים, ולשרת את עצמכם. לתת לעצמכם את האפשרות לעשות מה שבאמת מעניין אתכם, ונוגע לכם, והרבה פעמים כשאתם עושים את זה, אתם אחר כך באה הצלחה, זה לא משנה אם זה הצלחה הגשמה, הייתי אומר. לא משנה אם זה הגשמה חומרית, או הגשמה רוחנית או חברתית?
לדעתי אחרי התשובה הזאת יש לך חודש מחשבה לפחות.
יש שאלות מהחומוס.
כן, קדימה.
וואו! רגע, איפה הם? אני רוצה...
איך הסטודנטים למדעי המזון
בתחתך יכולים להשתלב בעולם הסטארט-אפ? אז קודם כל אני זוכר אותם מהחדר השני. אחת מהם קוראים לה עדן, כמו השם של הבת שלי.
אתה יכול לחזור על השאלה שהם ישנו?
עדיי, נו, כמה לחזור על השאלות? איך אפשר להשתלב? כאילו, ביום... מה, איזה יום אנחנו? שלישי? מחרת בירושלים? יום חמישי! תבואו עם החבר'ה שלכם, נפגוש את אור וניסן ומרגלית סטארט-אפ סיטי פה בקריית שמונה. אנחנו נכיר לכם את הסטארט-אפים, תתחילו לעשות אינטרשיפ, ובאמא שלכם תשתלבו, אנחנו צריכים אנשים.
כן, בבקשה. 100%, אז אני אחזור על השאלה. השאלה האם רשות החדשנות יכולה להפנות חלק מהמשאבים שלה אל התיכונים, ואולי אפילו מוקדם יותר, כדי להדביק בחיידק, נכון, של החדשנות, והרצון ליזום מיזמים חדשניים ולהקים סטארט-אפים. התשובה הקשה היא לא. סורי, על פי חוק, אנחנו, אסור לנו להשקיע בדברים שהם לא באזור של תעשייה. וחדשנות טכנולוגית מהשלב של החוקרים באקדמיה, דרך הסטארט-אפים ועד חברות הצמיחה. אבל אנחנו לא הגוף הממשלתי היחידי, אני חושב שיש משרד חינוך, שיש לו תקציבים מאוד גדולים, ויש עוד משרדים בממשלה. כן, תפע, אני אזכיר גם את זה, זה משהו קטן. ואני יודע שיש היום שיחות על הדבר הזה, איך להכניס חינוך טכנולוגי, ממש כבר אפילו מבית ספר יסודי. סליחה, הראל מבקש בירה, מי שלא שמע. אז אני מקווה שהגופים הרלוונטיים בממשלה יכריזו מאוד בקרוב על תוכניות כאלה. כי אני חושב שבאמת יזמות וחדשנות לא מתחילים כשגומרים את האוניברסיטה. מתחילים הרבה קודם. קודם כל משהו בתרבות הישראלית הוא מאוד יזם, אבל צריך לתת גם כלים, זה לא מספיק התרבות הזאת. אז כן, זאת התשובה. אנחנו כן עושים בקטנה, אני חייב להגיד, אנחנו תומכים במיזם יוניסטרים, שעושה דברים מדהימים בעיניי. למי שלא מכיר את יוניסטרים, יוניסטרים פועלים כמעט בכל הארץ, בקרב כיתות בתיכון, וממש סוג של עושים סימולציה לסטארט-אפ, מקימים צוותים של אנשים עם מנטורים שמגיעים מההייטק, ועוזרים להם בגיבוש תוכנית עסקית ובדיקת התכנות וכולי. אז הרשות כן מממנת חלק מהפעילות של יוניסטרים, זו פעילות שמאוד יקרה לליבנו, אנחנו מאוד שמחים שאנחנו יכולים לעשות את זה, אבל מעבר לזה, ברמה לאומית, בכל הבתי ספר וכולי, זה לא משהו שאפשר לעשות.
אז אנחנו רוצים להגיד, גולן, מה אנחנו כן עושים פה, ואתה יש לך חלק גדול בזה, כי אתה ראש ועד הורים, אז קודם כל היו אצלנו היום שני בתי ספר שזכו בתחרויות מקומיות, יסודיים. אחד מהם זה בית ספר מצדה, מצודות, ואחד מהם זה בית ספר מגינים, שזכו בשתי תחרויות עם הילדים. אתמול הבאנו אותם לבנייני האומה, הם עמדו מול כל מדינת ישראל והרצו על הפרויקטים שלהם. זה בסדר גמור. כן, זה מצוין. עכשיו, יש פה את בית ספר דנציגר, שאתה צריך לדעת, זה התיכון. בית ספר דנציגר זכה לפני כמה שנים, בפעם הראשונה, במדליית כסף, בתחרות בינלאומית ב-MIT, בערכה לגילוי גלוטן בזמן הארוחה, ומאז הוא ממשיך לזכות, מגי מועלם, אני לא יודע איפה האגדה הזאת, אבל היא לא פה הערב, אבל היא פשוט תותחית על, ראש מגמת הביולוגיה, כמו שאתה אמרת, ביולוגים, בדנציגר. מה שגולן שואל, זו שאלה טובה, גם אם אתם לא מתקצבים, וואי, תודה, איזה כיף, וואו.
יאללה, צ'ירס.
צ'ירס, איזה כיף, טוב. היום משרד החינוך זקוק לעזרה כדי לגבש תוכניות חינוכיות ולהקים מרכזי חדשנות בתוך הבתי ספר היסודיים והתיכוניים. אנחנו מתלבשים על זה בתוך בקהילה, מרגלית סטארט-אפ סיטי קומיוניטי, שאנחנו עושים את זה, וזה עובד פה נהדר, בכמה בתי ספר, זה ממש מטורף מה שקורה פה, מטורף. גולן, מה שאתם עושים פה בתוך קריית שמונה עם הבתי ספר, אין דברים כאלה במדינת ישראל, אין.
אחרי שאנחנו נגמור פה עם קריית שמונה, אנחנו נרשום את המרשם ונלך להעתיק אותו למקומות אחרים.
ידע לא שלכם, אבל כמעט כל בית ספר יסודי פה יש מרכז חדשנות, זה מטורף. וילדים, ואחד מהדברים שלמדתי בפגישה איתך, עם האבא הגבוה, עם השיער הסיבה, איך קראו לו? לא זורת, הוא אומר, אמרו לי ככה, תשמע, זה מעניין. אני אמרתי, המצטיינים וזה וזה, הוא אמר לי, תשמע, בוא, אח שלי, לא רק מצטיינים, המנהלת אצלנו מסלילה חלק מהילדים שהם קצת מופרעים, ומשחקים יותר כדורגל מה שלומדים מתמטיקה, יזמות זה לא רק למצטיינים, תן לכל הילדים בבית ספר להיות חלק מהיזמות, כי ברגע שאתה עושה יזמות, זה קבוצה ואתה בתוך פרויקט, קורה לך משהו. וגם אם אתה לא מתחיל בתור המצטיין הגדול של הכיתה, קורה לך משהו. ויזמות זה איזושהי דרך כזאת להיות חלק מהעולם החדש דווקא במקום הזה. אז אני חושב שהשאלה של גולן היא נורא 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 חשובה, כי בעצם כל הדברים האלה שאנחנו עושים, אני אגיד לך מה החזון שלי, אתה דיברת על עובדים. אם מדינת ישראל מפתחת בשנים הקרובות 7 אזורי צמיחה חדשים במדינה, כמו פה בגליל, שכל אזור מקדיש את עצמו לנושא גדול אחר. ואנחנו מכניסים עזרה ותמיכה בתוך האזורים האלה. אנחנו יכולים לקחת ולהכניס 100-150 אלף עובדים חדשים לתוך ההייטק הישראלי, מאוכלוסיות שהיום לא נמצאות בפנים, באזורים שלא נמצאים בפנים. זה
גיוון,
שינוי
גיוון.
ענק במדינת ישראל, והמפתח לזה הוא לכלול את הפרויקטים בתוך בתי הספר. תראה, משהו שקורה פה בקריית שמונה זה מטורף, דרך ההורים. כלומר, הילדים משתתפים, לא משנה, וחברות שלנו מלוות אותם, משתתפים פתאום בתחרות, לא משנה, תחרות חשובה, לא חשובה, אבל הם בתוך היזמות, הם מציגים את זה בכיתה. עכשיו, ההורים רואים את זה. אז ההורים, הילדים מבינים סוף סוף, מספרים להורים מה קורה. ופתאום יש איזושהי אווירה שמשהו משתנה. והילדים שלהם הם חלק מהשינוי. וזו אולי פריצת הדרך החברתית הכי גדולה שקורית, זה יכולה לקרות במדינה. ופה, בגליל, אם נתמיד, אנחנו עושים את זה.
נתמיד, נתמיד. עוד שאלות מקל? כן.
איך אתה עושה פה וייב?
שומר אותנו במתח. אני חושב שמתחיל להיות פה וייב דרך אגב. מה?
דרך אגב, זה, אח שלי זה, וייב. וייב. זה וייב.
נכון?
נכון שלקראת סוף הערב אתה תשאיר לנו את את בלו סווייד שוז של אלוויס, וזה עוד יותר וייב. Well, there's one for the money,
לא, לא,
two
אני,
for the show.
הראל, אני מכיר אותו, עדיף שהוא לא ישן. לא, זה לא... רגע, רצית להוסיף משהו. השאלה, איך אנחנו מחזירים את החבר'ה שלנו לכאן? אני חושב שאנחנו לא מחזירים, הם חוזרים. צריך שיהיה פה משהו שימשוך אותם חזרה. נכון, ואיך הופכים את קריית שמונה למקום שרוצים לחזור אליו, כי טוב פה. כי יש פה, כי יש פה הזדמנויות, כי יש פה יזמות, יש פה חדשנות, יש פה חינוך טוב, יש פה הכל טוב, ואנשים שאוהבים לקום בבוקר ולראות את החרמון, ולא לראות את הפיח של הפקקים בתל אביב, ירצו להיות פה. אני חושב שזאת השאלה, אחת השאלות הגדולות. אז יש שאלה, או שזו הייתה הערה? התייחסותי, אוקיי. אני חושב שטכנולוגיות חקלאיות זה סופר חשוב, זה חלק מתחת אותה מטריה שהזכרתי של הקלימטק, פודטק ואגרוטק מבחינתי זה אחים מאוד מאוד קרובים, אנחנו משקיעים המון כסף בטכנולוגיות חקלאיות, כל העולם של חקלאות מדייקת, ושילוב של בינה מלאכותית בחקלאות, ורובוטיקה בחקלאות, סתם דוגמה, רובוט שמעביק את המטעים ואת השדות במקום דבורים, זאת אומרת, יש המון טכנולוגיה ישראלית שמגיעה לעולמות האלה של החקלאות, ואני חושב שזה רק ההתחלה, אני רואה המון יזמים שמגיעים אלינו עם רעיונות בתחום הזה, לא כולם מדהימים, אבל הרבה מאוד עם רעיונות פורצי דרך, ואני חושב שישראל תחזור ותוביל בחקלאות, כמו שהיא הייתה, לא יודע, לפני הרבה עשרות שנים. נכון, נכון. ויש פה עוד פעם, יש פה את השילוב הנכון, יש פה גם את תל-חי וגם את מיגל וגם את החממה וגם את כל השדות מסביב המטעים, יש פה את המרכיבים הנכונים. אני ממש, שאלה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים. כן, בצד הזה עוד לא נתנו, סורי, כן. כן, התשובה היא כן. זו פעילות שלנו שהיא פחות מוכרת, כולם מכירים את ההשקעות שאנחנו עושים בסטארט-אפים, אבל בשנתיים שלוש האחרונות, אחרי שזיהינו שיש כזה מחסור בעון האנושי, וזה אחד החסמים לצמיחה של ההייטק, אנחנו מממנים הרבה מאוד תוכניות של הכשרות, אנחנו לא עושים את ההכשרות בעצמנו, אנחנו בוחרים זכיינים שעושים תוכניות הכשרה עבור הם מפוזרות, אנחנו בוחרים, השיטה שאנחנו עובדים זה אנחנו עושים קול קורא, מבקשים מחברות ועמותות לבוא ולהציע לנו תוכניות הכשרה, גם למקצועות טכנולוגיים וגם למקצועות עסקיים, ואנחנו בוחרים את התוכניות שאנחנו חושבים שהן התוכניות הכי טובות, ואותן אנחנו מממנים, לפי איכות המדריכים, איכות המיון וכו' וכו'. אבל אם אתה לומד כלכלה, למה אתה בכלל צריך הכשרה? אתה יוצא עם תואר בכלכלה, ההייטק צריך את זה. אגב, לא דיברנו על משהו קטן מאוד שקרה בשנתיים האחרונות. הקורונה לימדה את כולנו שאפשר לעבוד מרחוק, אפשר גם לגור לא במרכז ולעבוד בחברת ההייטק במרכז, להגיע אולי יומיים בשבוע למרכז כדי גם לראות את האנשים שאתה עובדת, אבל שאר השבוע לעבוד מפה, אני חושב שזה פותח הזדמנויות. ואל תתביישו, תגידו שאתם רוצים לחיות פה ותחפשו עבודה גם במקומות אחרים, ואפשר לעבוד מרחוק, זה אחד הפתרונות.
ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד, כי אני מבלה הרבה מאוד עם חבר'ה צעירים שגומרים אוניברסיטה או מכללה בתחום מסוים, ולא תמיד בתחום של הנדסה או משהו שישר מקפיץ אותם להייטק. אז אני רוצה להגיד לכולכם, והחבר'ה שם עם החומוס, גם לכם.
לא לשכוח אותם.
כן. כמעט כל אחד יכול להיכנס, לעבוד בחברה טכנולוגית. התהליך הזה של החשיבה, איך לקחת את הכישורים שלי, ולתרגם אותם לדברים שהם רלוונטיים לתוך העולם הטכנולוגי, זה תהליך שאם ניסן רוצה לעשות סדנה, אני אבוא ויעשה סדנה לצעירים. אני אגיד לכם איך עשיתי סדנה, איך עשיתי לאיזה ספורטאי אחד, שממש לא היה קשור להייטק, היה ספורטאי וגמר את המכללה. אמרתי לו, תקשיב, מה הדבר שעשית בצורה הכי חזקה הזו? הוא אמר, ספורט, הייתי כדורסלן. אמרתי, אחלה. בוא אני אראה לך איך אתה נכנס להייטק הישראלי תוך 3 חודשים. הוא אמר לי, איך? אני לא מבין כלום בהייטק. אמרתי לו, אוקיי. תמצא את כל החברות שעושות הייטק וספורט. ותוך חודש תדע על כל החברות האלה, ותדע כל חברה מה היא עושה. עשה. אחרי זה אמרתי לו, תראה, כל החברות האלה, לך תדבר עם האנשים האלה. כמו שהוא בא לחברות, אמרו לו, וואלה, הוא ספורטאי, בוא, אנחנו רוצים לדבר איתך. ופתאום הוא היה רלוונטי. דבר שני, תלך לאיפה שהם שותים אחרי העבודה, והולכים לבלות, תרחל איתם קצת, תבין מה קורה. הלך, ריחל איתם. הלך, עשה בקיצור, תוך חודשיים. קיבל הצעת עבודה, אבל לא בחברה של ספורט, כמו שחשבנו, אלא בחברת סייבר, כי הוא אמר לו, רגע, למה אתה הולך לחברה של פה? בוא אלינו. אז אני אומר, כל אחד מכם, לא משנה מה אתם אוהבים, יש לכם את הדרך, מה שאני קורא, זה לא דווקא הייטק, זה לכלכלה החדשה, הבינלאומית. יש לכם את הדרך. אנחנו מוכנים לתת לכם עצה טובה ומחשבה ולעשות brainstorming, אבל יש לכם את הדרך. יש לכם פה עתיד, ויש לכם דרך, ואנשים פה רוצים, יושב פה ניסן שמרכז, ניסן הוא אלוף פיקוד צפון, והוא מרכז פה את העניינים, תבואו לדבר, בכלל כל סוגיה שיש לכם, תבואו לדבר. אחד מהדברים הכי חשובים במקום שמתפתח, זה החברותה. ביהדות, חברותה, למה היהדות, כל כך, למה כשנתנו ליהודים לצאת מהגטאות, הם כל כך הצליחו? כי כשאתה יותר, אתה יושב סביב דף גמרא, התלמיד הכי צעיר, יש לו אותו אמירה כמו לרבי הכי מבוגר. החברותה יוצרת רעיונות חדשים. לנו יש פה חברותה. אנחנו מחויבים אליכם, ואנחנו מחויבים לתוך הדיון. בואו, וכל סוגיה וכל נושא שאתם רוצים להעלות, תבואו, נעשה את הדיון, נתלבט, אין לנו תשובות על הכל, אבל נראה לי שלכם יש הרבה יותר תשובות ממה שלנו יש, אז כל הכבוד.
טוב, בואו נסיים את הערב הזה בקצת הומור.
יאללה.
יאללה, יש לי שאלות קצרות בשבילך, הראל. מה הדבר הכי מצחיק שקרה בזמן שהסטארט-אפיסטים הציגו בפניך? כמה שנים אתה בתחום?
יותר מדי. אחד הדברים הכי מצחיקים זה שבאו סטארט-אפים ואחד היזמים דיבר על דבר אחד, אבל היזם שישב לידו בכלל דיבר על דבר אחר לגמרי, והם הציגו לי שני סטארט-אפים תוך כדי דיון בעת ובעונה אחת. אהבתי את שניהם.
כתוב לי פה שגרת גם בירושלים וגם בצפון, זה נכון?
כן.
כן?
אני קיבוצניק במקור מנען. נען, אתם זוכרים מה זה? זה הממטרות. זה אני. ונען ניצחה את מכבי תל אביב אחרי 10 שנים שהיא לא הפסידה בליגה ביום שישי בערב. והמורה להתעמלות שלי, עודד גינדין, קלה 36 נקודות לפני שהיה שלשות, וניצחנו את מכבי תל אביב ב-10 נקודות, ולכן אני תמיד מאמין שהכל אפשרי. אבל ההורים שלי, אבא שלי פתח את המתנס הראשון בקרמיאל, ואמא שלי הייתה מחנכת, ואני הייתי בבית קטן בערבה בקרמיאל. כן, אז אני גדלתי בקרמיאל.
אז מה ההבדל בין הירושלמים לצפונים?
הייתה לי חברה בקרמיאל, והייתה לי חברה... יש הבדלים.
אתה אומר, אתה לא יכול לפרט,
אבל לא נפרט.
הבנתי. יש לי שאלה שאני לא בטוח שאני... מה?
בצפון זורמים. יש מים.
טוב, הזכרת קודם שהיית בפוליטיקה לפרק זמן קצר.
לא קצר, 4 שנים, זה לא קצר, מה זה כמו שנות כלב.
כן, זה היה 4 שנים?
כן, 4.5 שנים, כן. פעמיים נבחרתי לכנסת.
אז מה השוני הכי בולט בהקשר של חדשנות בין שני התחומים?
וואלה. פוליטיקה. מה שלומדים בפוליטיקה, זה שהשינויים הגדולים, לא משנה כמה אתה יזם טוב, השינויים הגדולים באים בזה שאתה לוקח נושא ומתרגם אותו לסיפור שאנשים יכולים להבין.
אבל זה נכון בכל תחום, לא רק בפוליטיקה.
לא, אבל בפוליטיקה, אם אתה civil servant, אתה משרת ציבור, זה חשוב. קודם כל, זה חשוב.
אם אתה יזם, זה לא חשוב לספר את הסיפור שלך?
כן, אבל ביזם, שאתה מצליח, אתה אף על עצמך, ושאתה בפוליטיקה, זה כמו טירונות, זה כמו טירונות באמצע החיים. לוקחים את הפרצוף שלך, שמים אותו בבוץ, ואומרים לך, למה מי אתה? בוא, תגיד לי, למה אתה יכול לשנות את החיים שלי? לא אכפת לי כמה הצלחת. והאמת, שהפוליטיקה נתנה לי הרבה כוח, להבין שמה שאני רוצה לעשות בחיים זה לא רק להצליח כלכלית, אלא גם לסחוף יחד איתי הרבה מאוד אנשים אחרים, ומה שאנחנו עושים פה חברתית, כלכלית, מבחינתי, זה האקזיט הכי גדול שהיה לי בחיים.
מדהים. תגיד, אבל החיידק של הפוליטיקה נשאר? יש סיכוי שעוד נראה אותך שם?
מי שחולה לא מבריא.
הראל, היה לי עונג גדול לדבר איתך. תודה. ותודה רבה בשם כל הקהל.
חיים. איזה כיף שבאת, דרור.
תודה רבה לכולם. את הסודות שנאמרו פה אתה גם תוכלו לשמוע בערוץ יוטיוב של רשות החדשנות ובפודקאסט עוד פודקאסט לסטארט-אפים, ואתם יכולים לעקוב אחרינו לעוד אירועים גם בווייז וגם רשות החדשנות, ונשמח לראות אתכם. ערב נפלא.